רדיו סול סימואל, הרדיו של ישראל. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
תוכנית לך דודי, בהגשת עמוס צוריאל.
שלום למאזיני רדיו סול, היום יום שישי, למד בשבט תשפ"ה, א' ראש חודש אדר, 28 בפברואר 2025. כאן עמוס צוריאל איתכם בתוכנית לך דודי לשבת פרשת תרומה עד השעה 12 בצהריים. השבת היא שבת שקלים, היא השבת הראשונה מתוך ארבע פרשיות, ובשבת זו קוראים פרשת שקלים כמפטיר לפרשת תרומה. אגב, רוב הפרשיות נקראות בחודש אדר, השנה כל הפרשיות, ארבע פרשיות, יקראו בחודש אדר. בראש חודש אדר, עוד שתי פרשיות, זכור ופרשת פרה, ופרשת החודש בסוף חודש אדר, בראש חודש ניסן. בשנה מעוברת קוראים את כל ארבע הפרשיות בחודש אדר ב' הסמוך לחודש ניסן. מה בתוכנית? שיחת כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר באריאל, על פרשת תרומה, והנושא, וזאת התרומה. הקדים הקדוש ברוך הוא שקליו לשקלים של המן. שיחה על פרשת תרומה ופורים משולש. פינת מטבעות לשון מן המקורות בהגשת גברת שרה נבנצל, עוסקת בהוראת תורה תושבת העיר אריאל, והשבוע שיחה על הביטוי מקשה תעשה אותם. כך בפרשתנו, פרשת תרומה. חיים עם ערך עם כבוד הרב דוקטור יאיר הילר, דוקטור ליהדות ומורשת ישראל. לנושא השבוע, האם הכמיהה למקדש היא ריאלית? אני מעריך שכן, אבל על כך ישוחח כבוד הרב דוקטור יאיר הילר. שירים לשבת, שירי ארץ ישראל היפה, הזנה נעימה וערבה. רגע, אנחנו נשמע קודם את לך דודי. לך דודי לקראת שבת, זה הפתיח שלנו. אחר כך נשמע את רוכבים. פורים לשנכנס אדר, נכון?
לך דודי לקראת קלה, תנה שבת מקבלה. שמור וזכור בדיבורך, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד ושמו אחד, לשם ולתפארת ולתהילה. מלך עיר המלוכה ומצאי מתוך הפכה, רב לך שבדמק הבכה, והוא יחמול עלייך חמלה.
הפתיחה של מי שכנס אדר מרבים בשמחה, אנחנו נשמע את כבוד הרב סגן אלוף במילואים אהרון בדיחי, רב העיר אבן יהודה וממלא מקום רב העיר בריאל, על פרשת תרומה. והמקור הוא מפרשתנו, פרשת תרומה בחומש שמות. וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי, וזאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וכסף ונחושת. והנושא, וזאת התרומה. אומר כבוד הרב, הקדים הקדוש ברוך הוא שקליו לשקלים של המן. כך על פי המדרש. ועכשיו אנחנו נשמע את כבוד הרב, ושיוסחח גם על פרשת תרומה ופורים משולש. שלום לכבוד הרב אהרון בדיחי.
יום שישי נפלא, יהודים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת תרומה, שהיא גם שבת שקלים. פרשת תרומה פותחת, וידבר אדוני אל משה למור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. לאחר מעמד הר סיני, המעמד הנעלה, אנחנו מצווים לבנות בית, לבנות משכן לקדוש ברוך הוא. ועל כך שואלים חכמים, וכי הקדוש ברוך הוא זקוק למשכן, וכי הקדוש ברוך הוא זקוק למנורה, וכי לאורה הוא צריך, אלא זה מקום שמכוון ומיועד לעם ישראל. עם ישראל מתחבר אל בורא עולם באמצעות המשכן, באמצעות כלי המשכן, ובאמצעות הקורבנות שמקרבים בין ישראל לאביהם שבשמיים. ולצורך בניית המשכן הזאת, בוודאי שנדרשה תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו. המשכן עצמו, התרומות היו איש כנדבת ידו, כפי יכולותיו, כפי רצונו, אבל היו עוד שתי תרומות שהם, היה להם מידה, מחצית השקל. אומר רש"י, שלוש תרומות אמורות כאן. אחת תרומת בקע לגולגולת שנעשה מימי האדנים, מחצית השקל, ועוד מחצית השקל לקופות לקנות מהם קורבנות ציבור. כלומר, ורק התרומה השלישית היא אותה תרומה חופשית שנזכרת בפסוק שקראנו. התרומה לאדנים שהם הבסיס של המשכן, וכן התרומה לקורבנות הציבור שקריבין יום יום ובשבת ובמועדים, הם מחצית השקל. מחצית השקל סכום קבוע, והסכום הזה נלקח מכל אחד ואחד מישראל. כפי שהתלמוד אומר, באחד באדר משמיעין או משמעין על השקלים, כלומר מכריזין על התחלת ההתרמה הזאת, וכל אחד ואחד מביא את מחצית השקל שלו, ולאחר מכן מושיבים צוותים במקומות מרכזיים בערים, על מנת להזכיר ולזרז את הציבור, ולאחר מכן שולחים ממש חוליות כפייה, הייתי קורא להם, על מנת לחייב כל יהודי לתת מחצית השקל. וזאת מפני שמחצית השקל יועדה קודם כל לבסיס של המשכן, והחלק השני, מחצית השקל השנייה, היא יועדה, והיא הייתה כמובן רק לזמנה, רק באותו דור, אבל מחצית השקל של הקורבנות היא מצווה שנוהגת כל זמן שיש משכן וכל זמן שהיו בתי מקדש. מפני שכל יהודי ויהודי צריך להיות שותף באותם קורבנות שמקרבים בין ישראל לאביהם שבשמיים. וזכר לאותה מחצית השקל אנחנו קוראים בכל שנה ושנה, בראש חודש אדר, בשבת הסמוכה לו, אנחנו קוראים את פרשת שקלים וההפטרה הקשורה אליה, וזאת על מנת להזכיר לנו ולעורר את התשוקה לבניין בית המקדש, כדי שבעזרת השם נזכה לחדש את המצווה המיוחדת הזאת שמבטאת את האחדות של עם ישראל. מחצית, מחצית ולא שקל שלם. אומר הרמב״ם, גם אם יהודי רוצה לתת יותר ממחצית, לא לוקחים ממנו, אלא רק מחצית, וזה שוב לבטא את העובדה שיהודי לבדו הוא חסר, הוא רק מחצית. כדי שהוא יהיה שלם, הוא צריך להתחבר אל כלל ישראל. והחיבור הזה הוא הכוח, והוא החוסן, והוא האפשרות של עם ישראל, בסופו של דבר, להופיע את עצמו ולמלא את תפקידו. ומכאן, אולי, וזו השמחה הגדולה, בגלל זה אמרו חז"ל, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. השמחה הזאת מתחילה כבר עם הכרזת השקלים, כבר עם ההכרזה שעם ישראל חי, עם ישראל אחד. זאת שמחה שאין למעלה ממנה. כמה כמה אנחנו צריכים באמת את השמחה הזאת בימינו. והשנה זכינו שיש גם פורים משולש, שזה תוספת של שמחה. בשנה רגילה יש לנו את פורים של פרזים שחייל בי"ד, ויש לנו את פורים של מוקפים שבדרך כלל זה רק בירושלים, שחוגגים בתתוו. והפעם השמחה מתפרסת על שלושה ימים, מפני שתתוו חל בשבת. וכידוע שיש גזירת חכמים שאין לקרוא מגילה בשבת, מחשש שמא יטלטלוה, ולכן אנחנו מקדימים את קריאת המגילה של המוקפים ליום שישי, ויוצא שכולנו קוראים ביום אחד. וכיוון שמתנות לאביונים הם צמודים לקריאת המגילה, מכיוון ש האביונים באים למקום הקיבוץ של קריאת המגילה. לכן גם מתנות לאביונים של המוקפים לכאורה צריכים להיות ביום שישי ביחד עם קריאת המגילה. אבל שאר המצוות שהן סעודת פורים, משלוח מנות וכמובן התוספות בתפילה ובברכת המזון של על הניסים, הם צריכים להיות בשבת לכאורה. משלוח מנות אפשר לתת בשבת, אבל יש ירושלמי. בירושלמי נזכר שבאלו מקדימים ולא מאחרים, כך נאמר בסוגיה, ונאמר שם שקריאת המגילה ותרומת השקלים אכן מקדימים אותם, אבל סעודת ראש חודש וסעודת פורים מאחרים ולא מקדימים. כך אומר הירושלמי, סעודת פורים מאחרים. ביקשו שם בגמרא, הרי סעודה אפשר לעשות בשבת, מדוע לאחר אותה? אומר הירושלמי, טעם עמוק מאוד שאכן מתאים לירושלמי, לעשות אותם ימי משתה ושמחה כתוב, עת ששמחתו תלויה בבית דין, יצא זה ששמחתו תלויה בידי שמיים. כלומר, אי אפשר לתקן שמחה על ידי בית דין, ביום שכבר נקבע לשמחה, הכוונה שבת, על ידי שמיים. כן? ויחולו השמיים, והיה אנחנו ביום השביעי, שבת זה קביעה של מעלה, ואי אפשר לערבב שמחה בשמחה. כך אומר הירושלמי. והשאלה שנחלקו בה הראשונים והאחרונים, האם הירושלמי חולק על הבבלי? כי הבבלי לא הזכיר את האפשרות הזאת. ואם כן, לפי הבבלי לכאורה, כמו שאמרנו, קריאת מגילה ומתנות לאביונים, גם של המוקפים, נעשית ביום שישי, ואילו הסעודה ומשלוח מנות איש לרעהו, והתוספות של התפילה וברכת המזון בשבת. אבל יש באמת ראשונים סוברים שהבבלי לא חולק על הירושלמי. הריף הביא את הירושלמי הזה להלכה. אם כן הוא מבין שהירושלמי, שהבבלי איננו חולק ומסכים עם הרעיון הזה. כן? ואם כן, יוצא לפי הריף ולפי עוד הרבה ראשונים והרבה אחרונים, שיש לדחות את הסעודה ליום ראשון, וכך גם פסק השולחן ערוך בסימן תפרש פי ח' סעיף ו', שיש לדחות את הסעודה וממילא גם את משלוח המנות ליום ראשון. ויוצא כמובן תוספות התפילה, הקריאה בתורה המיוחדת של פורים ועל הניסים של ברכת המזון, הם נעשים בשבת אצל המוקפים. ובאמת זה דבר גדול, לנהוג על פי הירושלמי, תלמודה של ארץ ישראל, וכך יש רבים, רבים נוהגים את הפורים המשולש הזה, ובימינו זה עוד יום של שמחה, כמה אנו זקוקים לשמחה הזאת, שמבטאת את לך כנוס את כל היהודים. אז אם כן, כל אחד ינהג כמנהג רבותיו, כמובן שהדבר אמור רק לגבי ירושלמים. ירושלמים, פירוש הדבר, זה כל מי שהיה בכניסת י"ד, כלומר, בליל יום שישי, בכניסת היום, היה בירושלים, והוא זה שנחשב ירושלמי לעניין הזה. ירושלמי שהיה בליל שישי, בא לחגוג עם הפרזים, אז הוא נחשב פרזי, גם אם הוא יחזור לירושלים, כך השיטה הפשוטה ביותר. ולכן מי שלא רוצה להסתבך, שיהיה ביום חמישי אחר הצהריים ערב במקומו, כל אחד כפי המקום שהוא רוצה, וכך יצא ספק מחלוקת הפוסקים בעניינים האלה. מכל מקום, העיקר השמחה שבאחדות, זו השמחה הנעלית ביותר, זו השמחה הגדולה ביותר, ואנו כל זקוקים לה בימים האלה. נזכה בעזרת השם לבשורות טובות, להצלחת כל חיילינו, להשבת כל חטופינו ולבריאות כל פצועי הלחימה בכלל עמו ישראל, שיהיה בעזרת השם שבת שלום וחודש טוב, חודש של מנכנס אדר, מרבים בשמחה.
כן, אמן ואמן. תודה לכבוד הרב, סגן אלוף במילואים, אהרון בדיחי, שבת שלום וחודש טוב לכבוד הרב ולכולנו. שומעים את דניאל זמיר ובריס סחרוב ביעלה יעלה, אבל איתנו על הקו נמצאת גברת שרה נבנצל, אז אנחנו עוברים לגברת שרה בפינתה מטבעות לשון מן המקורות. גברת שרה נבנצל עוסקת בהוראת תורה, תושבת העיר אריאל. השבוע שיחה על הביטוי מקשה תעשה אותם, והמקור בפרשתנו פרשת תרומה, ועשית שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם משני קצות הכפורת. שלום, שלום שרה.
שלום ממש.
שלום לך, כן. נשמח לשמוע אותך.
כן. כן, על שלושה מקלי המשכן נאמר שיש להכין אותם מקשה. אז בפרשתנו פרשת תרומה נזכרים שניים. אתה קראת פסוק מתוך העלייה השנייה, שבה מתוארים הקרובים.
נכון.
שעל הקרובים נאמר, ועשית שניים קרובים זהב מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת. כן. ובעלייה השלישית מוזכרת המנורה.
נכון.
ועשית מנורת, ועשית מנורת זהב טהור, מקשה תעשה המנורה, ואז בהמשך כתוב, כולם מקשה אחת זהב טהור. הכלי השלישי מוזכר בספר במדבר, בפרשת בעלותך, שתי חצוצרות כסף מקשה תעשה אותם.
כן, נכון.
אבל למה אנחנו מתכוונים במילה מקשה? אז רש"י מסביר...
גוש שלם, לא?
רגע, בוא נלך צעד צעד.
אוקיי.
רש"י כתב מקשה תעשה, שלא תעשם בפני עצמם, ותחברם בראשי הכפורת לאחר עשייתם. כמעשה צורפים שקוראים שולדר בלעז. אז קודם רש"י מסביר על דרך השלילה, מה זה לא. זה לא לקחת כפורת שזה משטח, כן. לבנות שני קרובים ולהדביק אותם עם מעשה צורפים. זה לא, אלא התל זהב הרבה בתחילת עשיית הכפורת,
כן.
והכה בפטיש ובקורנס באמצע, תנסה רגע לדמיין את המשטח, שאתה כן. דופק מלמטה, מלמטה אתה דופק, כלפי מעלה.
כן.
וראשין בולטים למעלה, וצייר הקרובים בבליטת קצותיו. וזה מה שנקרא בתזיץ בלעז. אוקיי, עכשיו רגע.
זה עבודה של צורף שיודע בעצם לקחת גוש של זהב וליצור ממנו את היצירה. במקרה שלנו... זה...
בדיוק, לוקחים, כן. לוקחים גוש גדול של זהב כן. ודופקים מבפנים החוצה שכל פעם עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת צומח כלפי מעלה עד שנוצר הצורה של הכרובים שהוא חלק מהכפורת כן. כי המילה מקשה מגיעה מלשון להקיש, לדפוק אנחנו מקישים עם הפטיש כדי ליצור את הדמות
כן.
עכשיו, אתה ודאי שמת לב כשהקראתי שהיו שם שני ביטויים בלעז.
נכון. רש"י מביא המון כן, ביטויים שחלקם בצרפתית, חלקם בשפה אחרת.
זה בדרך כלל צרפתית כן. עתיקה.
כן.
אנחנו לרוב נוהגים לדלג על הביטויים האלה, כי אנחנו לא יודעים צרפתית עתיקה.
כן.
אבל אם רש"י כתב את זה, סימן שרש"י רצה להשתמש במילה הזאת להסביר לנו מושג. אז כאן אני אכיר לך ולמאזינים כלי עזר מאוד מועיל שנקרא אוצר לעזי רש"י שאפשר למצוא אותו אונליין באתר שנקרא ספריה. אם יש פה מאזין שעוד לא מכיר את האתר ספריה, זה הזמן הולכת להכיר אותו. אוצר בלום של ספרי יהדות.
מאוד, מאוד, נכון, מכיר.
אז בתוך ספריה יש ספר שנקרא אוצר לעזי רש"י שחיבר אותו דוקטור משה קטן. והוא מבאר לנו את אותם ביטויים בצרפתית שרש"י מביא בפירושיו גם לתורה וגם לגמרא. אז כשרש"י רוצה להסביר מה זה מקשה, הוא משתמש בשני מושגים בצרפתית. הוא אומר, זה לא סולדז, זה כן בתזיץ. אז מה זה? מה זה אומר?
לאט לאט תלמידי צרפתית, כן.
צרפתית. אז המילה סולדז אומר מולחם, להלחים. אני מנסה להסביר מה זה לא. זה לא מולחם. זה לא שאתה יוצר ואז מדביק את זה עם הלחמה. לא. אלא בתזית זה אומר משהו שעשוי על ידי הקעת פטיש. אז הנה בדיוק המושגים שאנחנו ראינו בלועזית עוזרים לנו להבין איך בדיוק יצרו את זה.
כן.
גם כשהרשב"ם, שכידוע הוא הנכד של רש"י,
כן.
כשהוא מתאר איך יצרו את הכפורת, הוא אומר, מאובי זהב הכפורת, היא קישו בקורנס, להבליט ממנו כרוב, ולא נתחבר שם. אנחנו מדמיינים את המכות מלמטה.
כן.
ולגבי המנורה, הרשב"ם אומר, אשת זהב לקח, אשת כאילו גוש ענק, ופעל בה קנים וגביעים בקורנס. עכשיו, מילא, אנחנו מנסים לדמיין איך עושים את זה. זה מאוד מאוד מסובך לתת מכות מבפנים שיבצרו קנים ופרחים. איך עושים את זה בכלל?
אולי לכן... עובדות מיוחדת, ואם הרשב"ם, רבי שמואל בן מאיר, כמו שאמרת, הנכד של רש"י,
כן.
הוא אומר את זה, בוודאי חשב גם איך עושים את זה? ובצלאל מלכור הוא כנראה היה אומן מיוחד, אומן חכם, ששרתה בו רוח מלמעלה, רוח אלוהים, וככה הוא בנה את הקרובים, את המנורה ועוד, ועוד.
כן, אז ודאי שהיוצרים של הכלים יוצרים הרבה סייעתא דשמיא, אבל דווקא לגבי המנורה, חז"ל שמו לב שיש פה פועל חריג. אני הקראתי קודם שלגבי הקרובים כתוב, מקשה תעשה אותם, כלומר, אתה הפועל, יוצר, מקשה תעשה אותם. אבל לגבי המנורה כתוב, מקשה תעשה המנורה.
תעשה. כן.
וכאן כותב רש"י בשם מדרש תנחומה,
כן.
תעשה המנורה מאליה, לפי שהיה משה מתקשה בה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, השלך את הכיכר לאור, כלומר לאש, כן. והיא נעשית מאליה. וכך לא נכתב תעשה. אז אולי אפשר להגיד
כן.
שבגלל שמשה מתקשה איך לעשות את המקשה, אז הקדוש ברוך הוא מקל עליו.
מקל, כן, יפה.
לקראת סיום,
כן.
אני רוצה להסב את תשומת לבכם למילה מקשה, במשמעות שונה לגמרי, שמופיעה בחזון ישעיהו בן אמוץ. בפרק הפתיחה של ישעיהו, הנביא מתאר את ימי מסע סנחריב, כאשר האויב האשורי שטף את הארץ, וכבש ערים יהודיות, ממלכת שומרון חרבה וגלתה, רוב ערי יהודה כבר נפגעו, ובראשן העיר לכיש. הנביא מתאר את ירושלים שנותרה בודדה מול הנהר האשורי, ונותרה בת ציון כסוכה וחרם, כמלונה במקשה, כעיר נצורה. כאן מקשה, הכוונה היא לשטח חקלאי שמגדלים בו קישואים, מקשה קישואים.
כן.
שמצריך השגחה של שומר שלן שם בלילה. כלומר, מה זה אומר כמלונה במקשה? מלונה זה בקטה שלן בה השומר, לא כן. במשמעות של ימינו של כלבים, של אדם. ומקשה חלקת קישואים. אז ירושלים הייתה כה בודדה וכל כך בסכנה. כידוע לך ולמאזינים, בחסדי שמיים ניצלה ירושלים, במפלתו הניסית והפתאומית של סנחריב מול חומות העיר.
כן.
אז מאחר והזכרנו את חזון ישעיה, נסיים את עיוננו בפסוק מאותו פרק. ואשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. שנזכה לראות את שווינו שווים במהרה, ובעזרת השם שנזכה לראות את כלי המקדש במהרה בימינו.
אמן ואמן, תודה לך, תודה לגברת שרה נבן צהל, ואני מאחל לך שבת שלום ומבורך וחודש טוב ושמח.
חודש טוב.
אמן ואמן, תודה. מה אנחנו נשמע עכשיו?
ראית איזה יופי שרעד ברוח סתיו, שדה זהב דח באופל והדליק נרות חצב. ראית איזה אודם שצועק למרחקים, שדה דמים היה שם קודם ועכשיו הוא שדה פרקים. אל תקנות, נערי יש פרחים שבני חלום, יש פרחים שעד אין סוף נשארים במדינה. אל תקנות, נערי יש פרחים שבני חלום, שעד אין סוף עם המנגינה.
אנחנו נשמע קטע מתוך השיר של זוהר ארגוב, ים של דמעות. השבוע הובאו למנוחת עולמים שירי ובניה. כן, כפיר ואריאל, משפחת ביבס, שנרצחו באכזריות בשבי החמאס על ידי מרצחים צמאי דם, על ידי נאצים. ובלוויה אומר ירדן ביבס, אומר את הדברים הבאים. הוא מבכה את אשתו וילדיו. שירי, את האישה והחברה הכי טובה שלי, כל מה שיש לי. כך נפרד ירדן ביבס ממשפחתו. כפיר, תצחיק את כולם שם למעלה. אריאל, אוהב אותך. אנחנו משתתפים בצערם הכבד, צערנו, צער של כולנו, של כל עם ישראל, של, בצער של משפחת ביבס, ושלא ידעו צער עוד. והנקמה משמיים תגיע. איתנו נמצא כבוד הרב דוקטור ראיר הילר, דוקטור יהדות ומורשת ישראל, בפינתו חיים עם ערך, בנושא השבוע, האם הכמיהה למקדש היא ריאלית? שלום לכבוד הרב. כבוד הרב? כן, אני רמה, לא שומעים אותך, רק שנייה, כבוד הרב. אני שומע אותך, כבוד הרב, במחשב, אבל לא בשידור. ובואו נראה למה. כבוד הרב, תכף נראה מה קורה. אני אשמיע בינתיים שיר, ואנחנו נבדוק מה קורה. תכף. La 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 la
כבוד הרב, עכשיו אני שומע אותך, אבל לא, אנחנו לא שומעים במיקסר, לא שומעים.
אז אני אדבר בטלפון.
אוקיי, אז רק שנייה, אני אוריד פה את ה... בסדר גמור, כבוד הרב, גם. כן, אני אתקשר אליך תכף. אני אתקשר אליך. שלום למאזינים, שוב נמצא איתנו כבוד הרב דוקטור ראיר הילר בפינתו, פינתו חיים עם ערך, והנושא האם הכמיהה למקדש היא ריאלית. שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה.
שומעים אותך
בטלפון. הרב עמוס והמאזינים והמאזינות, אנחנו בפרשת ביום מיוחד, ראש חודש אדר, יום שבו נוציא מחר שלושה ספרי תורה לכבוד ראש החודש, לכבוד פרשת תרומה ולכבוד פרשת שקלים. גם פרשת תרומה וגם פרשת שקלים מכוונת אותנו לאתגר גדול, לאתגר חדש, לבנות מקדש, משכן.
כן.
אחרי שיצאנו ממצרים, שזה השלב הראשון בתקומה שלנו להיות עם, אחר כך עמדנו ליד הר סיני כדי לקבל עשרת הדיברות, להתחבר להשם במעמד הנשגב הזה, התחנה השלישית מקדש, ואחר כך לנוע לכיוון הארץ. השאלה איתה, האם הכמיהה לבית המקדש היא ריאלית? יש היום אנשים שעולים להר הבית, יש אנשים שעוסקים בלימוד של הנושא מתוך ציפייה וכמיהה גדולה, שבמהרה נוכל לבנות את המקדש השלישי. המילה האם זה ריאלי או לא, זה מילה קצת מוזרה בעולם היהודי. משום שבגלל כמה סיבות. דבר ראשון, אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ולא רק באופן זמני במדבר, אלא לדורות, אחד מתרי"ג מצוות זה לעשות מקדש. כך מבואר ברמב"ם בהלכות בית הבחירה, כך מבואר בספר החינוך, מצוות צדיקי. אז אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, סימן שזה אפשרי. הקדוש ברוך הוא לא מצווה את ישראל מצוות שהם מעבר ליכולתם, מעבר לכוחותם, מעבר לאפשרות שהם יהיו במציאות. לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ניתנה תורה לנו, קרוצים מחומר, גוף ונשמה.
כן.
אז כמו שהיה בעבר מקדש, אחד ושניים, עוד יותר יהיה לעתיד מקדש שלישי. האם זה ריאלי? נכון. המון דברים שקורים לעם שלנו הם לא ריאליים. כל החיים של העם היהודי הם מעל הטבע. אם זה ההישרדות שלנו כעם יותר מכל עם אחר 3,800 שנה מאז אברהם אבינו, אם זה העלייה שלנו לארץ בדור האחרון ובניית המדינה קצת אחרי שואה איומה, אם זה העמידה שלנו מול כל הערבים, מול כל האויבים מסביב, ועוד ועוד הרבה פלאים, פלאים של הארץ הזאת שיצאה משיממונה, ועוד הרבה הרבה דברים. עם ישראל, הריאליות שלו היא הקשר לריבונו של עולם. כן? ולכן אנחנו לא לכתחילה בונים על נס, אבל בהחלט בורא עולם בהשגחה שלו עושה לנו גם פלאים. אבל המקדש שאנחנו מדברים עליו זה לא ציפייה למקדש משמיים. המצווה הזאת היא מצווה מעשית. תעשו לי מקדש. וכמו שבמדבר כל אחד תרם משהו ויחד עושה המלאכה, עמלו, תרחו, בנו במשך 70 יום, עד שסיימו את המשכן בקף A כסלב, כך עלינו לעשות את כל ההשתדלות. נכון שיש לנו פרטים מסוימים קשים, יש לנו דברים שהם כרגע ללא פתרון, למשל העובדה שהמקדש צריך להיות במקום מסוים, ומה לעשות שהמקום הזה כרגע נקרא לזה תפוס על ידי כיפת הזהב ששם נמצאים מוסלמים. איך זה יהיה? אנחנו לא יודעים. ברור לנו שזה יהיה. הרבה דברים שבמחשבה האנושית הם דרך ללא מוצא, פתאום מתגלגלים הדברים ופתאום רואים מוצא. הנה הסיפור של פורים, כאשר העם היהודי כולו נמצא בסכנת השמדה ודאית, מתוכננת ב-127 מדינות, ביום אחד, בצורה כל כך יעילה במרכאות, והנה בורא עולם הפך את כל הקערה ונהפוכו אשר ישלטו היהודים ממה בשונאים.
כן.
אנחנו לא יודעים איך יהיה. התפקיד שלנו זה לא לעסוק במסתרות ובעתידות, התפקיד שלנו זה לעשות בכל מצווה את ההשתדלות, בכל מצווה וגם במצווה הזאת של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני חושב שאחת הסיבות שאנשים מתייחסים לנושא של הר הבית וירושלים והמקדש כדבר לא ריאלי, כי הם לא מבינים את המשמעות שלו. הם לא מבינים ולכן הם גם לא כוספים. אתה יכול להתגעגע ולחשוף לדבר שאתה מרגיש שהוא חשוב לך. אתה מרגיש שהוא חסר לך. אתה מרגיש שאתה וכל עם ישראל זקוק לו. אם היינו מבינים, ובשביל זה אנחנו צריכים ללמוד בזה, ללמוד את העניין, מה זה המקדש? מה זה קורבן שמבטא קרבת השם? מה זה מקום שהוא מחבר את כולנו, לא כמו המציאות השסועה שאנחנו נמצאים בה היום? מה זה מקום שכאשר האדם היה עולה אליו ונכנס אליו בשמחה עצומה, הוא היה גם פתאום מקבל השראה עליונה, הוא היה ממש מרגיש שהוא לא סתם באיזה בית, פתאום סוג של רוח הקודש, סוג של נבואה עוטפת אותו. ולא רק זה, אלא שמשם יצאה ברכה לכל האנושות. והמקדש אמור להיות מרכז לא רק לישראל, אלא והביותים אל הר קודשים ושמחתים בבית תפילתי, עולותיהם וזבחיהם לרצון אל מזבחי, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. לכן חז"ל אמרו כמה סכלות הייתה מצד הגויים שהחריב את המקדש, כמה טיפשות הייתה מצד הבבליים והרומאים שהרסו, שרפו את המקדש. אם הם היו יודעים איזה ברכה יוצאת מהמקדש אל כל העולם, אם הם היו יודעים איזה ברכה גם גשמית, גם ברכת הגשם והשפע והפרנסה והאושר והמזון בזכות המקדש שרתה בעולם, אומרים חז"ל לא רק שהם לא היו מחריבים אותו, אלא היו שולחים לשם גדודים של חיילים
לשמור.
כדי להגן ולשמור אותו מכל מזיק. אבל הם לא עשו את זה, כיוון שהם חשבו שזה משהו שלנו, משהו פרטי ותו לא. לכן, אנחנו מתקדמים. אז נכון שאלפיים שנה רק שרנו על המקדש, רק כספנו, רק אמרנו תיקון חצות בדמעה, ריבונו של מתי ייבנה בית המקדש. אבל לפני כ-60 שנה, 58 שנה, בורא עולם החזיר אותנו לירושלים, גם להר הבית. שמענו את הר הבית בידינו מפי מפקד הכוחות מותגור, וברוך השם בשנים האחרונות יותר ויותר מרגישים את השליטה היהודית בהר. אחרי תקופות של שפל, של ביזיון, כרגע במציאות הנוכחית יש יותר שליטה, יותר ריבונות. יהודים שרוצים לעלות להר הבית בקדושה ובטהרה על פי רבותיהם עולים, ולא אחד שניים אלא עולים ממש מאות, ואפילו יש ימים שעולים אלפים.
כן,
יחד עם זה,
כבוד הרב, כן. נשאר לנו דקה, כבוד הרב, אני מצטער, כי השיחה
לא,
מאוד מעניינת.
כן. בסדר, כן. דקה. יחד עם זה, כל אחד בביתו יכול, אם, וצריך, לנסות, כן. ללמוד קצת יותר מה זה המקדש, להבין קצת יותר, לקרוא את פרשת השבוע בעיון, ולחשוף, כן, להכיר את ההר, להכיר את המפה, להכיר את מסכת מידות בסדר קודשים עם המפה שנתן לנו בעל רבי ישראל ליפשיץ, בעל תפארת ישראל, להכיר את המקומות, ומתוך שבורא עולם יראה שאנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, את ההכנות שלנו, אז הבא להתאר מסייעים אותו ובורא עולם יסייע לנו, וסיפור המקדש כבר לא יהיה חלומי, לא יהיה
תיאורטי,
אלא יהיה מציאות
מרכזית בעולם שתמשוך ותמדמת
אליו את כל האנושות.
בעזרת השם.
שבת שלום
וחודש מבורך.
שיהיה לנו רק
חודש
של
בשורות
טובות.
אמן ואמן. כל טוב, כבוד הרב. להתראות. מאזינים יקרים, תוכניתנו לך דודי הגיעה לסיומה.
הדלקת נרות לשבת פרשת תרומה, שבת שקלים וראש חודש אדר. הזמנים הם על פי אתר כיפה. כניסת שבת בירושלים בשעה 4:56 דקות, בתל אביב בשעה 5:19 דקות, בחיפה בשעה 5:06 דקות, באריאל בשעה 5:18 דקות. צאת השבת בירושלים ב-6:13 דקות, תל אביב ב-6:15 דקות, בחיפה ב-6:14 דקות, באריאל ב-6:13 דקות. נשוב בתוכנית נוספת של אחד עודי ביום שישי הבא, פרשת תצווה. פרשת צווה, שבת זכור. אחריי דניאל כוכבי בתוכניתו באנו לעשות שמח, המשך ההזנה הנעימה. אנו מצפים בחילון עיניים ומתפללים לשובם של יתר החטופים והחטופות במהרה בימינו אמן. עם ישראל בעזרת השם ינצח, שבת שלום ומורך וחודש טוב.
ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בחידון, בחלילים ובמזמור. הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אלה בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בחידון, בחלילים ובמזמור. הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום. הללו אלה בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בחידון, בחלילים ובמזמור. הללויה שבת שלום, בקודשו, בקודשו, ממרומיו במקדשו, מקדשו, הללוה בחידון, בחלילים ובמזמור. הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום, הללויה שבת שלום.
Let's go.